Dort nicht Vashti, no? Lord Vashti.
Franklin.
Franklin, yeah, I can Professor Franklin. Professor Franklin היה רקטור של אוניברסיטה בהקמת המדינה בערך.
איזה אוניברסיטה?
ירושלים.
כן.
הוא היה מתמטיקאי מגרמניה. ואשתו, היא יסדה בזמנו את קרן ילדינו. היא רצה להוציא ילדים מרחובות אחרי הצהריים כשאין בית ספר, פשוט שלא הסתובבו, והתחילו לאט לאט. עד התחלה העבודה הייתה נגד המיסיון בעיקר.
כן.
והקרן הזאת קיבלה הרבה מקומות בכל הארץ, קרקע, כדי לבנות בניינים.
כן.
וכמעט בכל עיר היה ברחובות ובטבריה ובאשדוד ובעשר, 12 מקומות.
אשקלון,
נתניה, בכל מיני מקומות. במשך הזמן הם בנו שם, איך נקרא, לא בית ספר, כמו
פנימיה?
לא, בבניין, כן, בניין...
היה צהריים שהיה ילדים.
כן, לא, היה בניין ציבורי, זאת אומרת, יש מילה בשביל זה.
מתנ"ס.
כמו מתנ"ס. מתנ"ס היה דבר גדול. כמו מתנ"ס, דתי, אבל קיבלו כל הילדים, כל הסוגים, ועבדו הרבה מאוד במשך הרבה שנים, אז קיים אתם הזה אגב, והיא אחר כך נפטרה וזה המשיכו בזה, זה לא חשוב. ומי שהיה מאוד מעורב זה היה אדון צ'ק סקלן, השם עוד אני אומר, זה לא חשוב, ג'ק סקלן מלונדון. הוא הגיע לארצה והוא בסופו של דבר לקח את זה בידיים. יהודי בעל אמצעים שרצה להתעסק במשהו, ובנו במשך השנים 11 מרכזי נוער בערים האלה, בניינים יפים מאוד, ועם רק מערך 10,000 ילד כל יום בכל מקומות ביחד היו בתוך המוסדות האלה. הם קיבלו קורסים, הם קיבלו שיעורים, הם ספורט, עשו מקהלות, עשו כל מיני דברים, עשו אפילו התחרות בתנ"ך מתוך המוסד.
כן.
הרבה מאוד. והיו יום בעיר אחד, אני כבר לא זוכר, בשנת ה-70-80, אני זה מדי, הוא אומר, בוא תבוא. ונכנסתי להנהלה שם, ושנים רבות הייתי הגזבר. זה היה עניין גדול מאוד. עבודה רק אחרי הצהריים ובלילה. זה בנוסף לחורף.
אני לא יודעת איך היה לך עוד כמה כאלה.
עוד כמה כאלה, אבל זה simultaneously, זה כל העניין.
כן, במקביל, כן.
כן,
כן. אז היית מעורב גם בצד של התכנון?
כן, בוודאי, כמחירה. נגיד לך, שהבניין על יד מגן דוד אדום.
כן.
הארוך הגדול, זה שלהם היה.
אהה. זה כבר לא
קיים? הבניין קיים, אבל הם מכרו אותו. הם עכשיו בתלפיות באיזה מקום, וקומבינציה שעשו הרבה כסף על זה, כי המדינה פחות ופחות תמכה בעסק הזה, והיה העיריות, אז העניין הוא עניין עירוני כביכול, והעיריות צריכים לשלם מחלקת החינוך, זה פשוט הוצאה עבור חינוך של הילדים. והיות ולא נתנו, אז הוא גייס הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. זה היה סיפור מעניין מאוד, הוא מספר לי יום ביחד, בא איזה יהודי אמריקאי עם אשתו, הוא היה שם בבניין, ובמקרה הוא יוצא והוא מקווה שזה כן שלום, אז סתם ככה, לא הכיר אותו. אז הוא אומר, טוב, תראה מה שאנחנו עושים בשביל הנוער. בסדר. הוא מתלהב מהעסק הזה, ונדמה לי שנתן לו כל פעם משהו, לא הרבה, 3,000 דולר, משהו כזה. כשהוא נפטר, הוא השאיר סכום אדיר בשביל העסק הזה. אף אחד לא ידע מזה. זה דבר מאוד דומה מה שאני עכשיו קורא. כרגע אני עושה משהו והפירת, אני אמרתי לך, היה בית יתומים, זה לא שייך לעניין הזה בכלל. בית יתומים יהודיים ב-1700.
כן, אתה סיפרת לי שאתה, כשאני הייתי פה בשבוע שעבר, דיברת עם הגברת וביקשה אותך לתרגם את הספר.
עכשיו אני מוצא שם, לכן אומר זה אותו דבר. מה אני מוצא? היה יהודי אחד עשיר, מאוד עשיר, מיליונר בפירת, בשם נתן, והוא באותו הזמן האנשים לא הלכו ללדת בבית חולים מפני שהייתה סכנה של הדבקה.
כן.
אז הוא בנה בית יולדות בפירות שקיים עד היום הזה.
כן.
וגם אשתי וגם אני נולדנו שם.
כן.
וכל הכסף, היות האנשים גם לזה לא רצו להיכנס, הוא אמר ב-1890.
כן.
כל אישה שתלד שמה תקבל 100 מרק, זה סכום אדיר.
כמתנה.
כמתנה, רק שתלד שמה. והיהודי הזה, שזה הרבה מאוד דברים, הוא בסופו של דבר נשתד די צעיר, היה חולה, היה בשוויץ, אבל זה, אגב, העניין קיים עד היום הזה, כן. כבית יולדות, עד היום אפילו.
כן.
היינו שם, ראינו את זה.
כן.
בשני מלחמת העולם הראשונה, בית היתומים, זה לא שייך לזה, רצה לגדול, לקנות בניין חדש, הם קנו קרקע, ואחר כך מה שקרה, מלחמה וכך הלאה וכך הלאה, לא הייתה אפשרות לגמור את הבניין הזה, אבל היהודי כנראה מת בסביבת 19-20 השיר הזה, הוא התברר שהוא השאיר את כל רכושו לבית היתומים.
וואו.
וזה היה מספיק כדי לבנות בניין עצום ולקרגן את זה ולהציג את זה.
כן.
ולצערו, קרם של ההנהלה של אותם, האינפלציה בגרמניה, בכל מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אכלה את כל ההון שלא היה שום דבר. הכל הלך לאיבוד. כי הכל היה מושקע ריאלי וסטבילי, שלא יקרה שום דבר. בכלל מעניין איך שניהלו את העסק, אני מתפעל מייצר מהתרגום, אני רק רואה מה שקורה שכתוב.
כן.
לא שייך עכשיו על העניין. והודיע זה נתן כל כספו. ובסוף כתוב שהיו חוב של 50,000 מרק, שגם זה היה הרבה כסף, בשנת 24 אחרי סיום האינפלציה, ולא ידעו איך לגייס כסף. הגלגל הזה, עכשיו זה קרה כי ילדינו, היו זמנים שהיו אוברדרפט והלוואות בבנקים וליסוף, אבל היו קרקעות. וככה לאט לאט הצליחו איכשהו להתגבר, וגם המחירה פה בארץ הזאת של בניין גדול כזה, של אני יודע, 10 מיליון דולר, זה לא כל כך פשוט, מתפנשר לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, הם חיו בסופו של דבר רק מהפיצויים שאלה שרצו לקנות ולא פיצו את ההסכם שלמו. אז כל העסק הזה אני הייתי מעורב בעניין שנים, שנים רבות.
כן, והיית מעורב גם בצד
לא, בצד הפדגוגי לא.
הפדגוגי.
לא, בשביל זה היו אנשים אחרים. גם כשהייתי יושב ראש לחורב, אני בפדגוגיה, בלימוד, בחינוך. גופה, לא מתעניין, במדיניות, בכס, זה מכן, אבל לא בעניין, ולכן היה לי כוח אדיר, גם עם המורים, וגם עם התלמידים, וגם עם ההורים. כי אני לא איזה אינטרסנט, אני לא באתי להגיד או על המורה, או על ההורה, או על מישהו. אני דיברתי לעניין, מתוך מה שאני ידעתי עוד מבית הספר שלי, שזה היה פה, חורף, דומה מאוד ממה שהיה פירגו שולה, ועל שולה בפיות. אבל זה כבר סיפור אחר, זה משהו גם אחר.
כן.
אז אני, מתוך הניסיונות השונים ומשונים במשך השנים, בתקופות שונות ובמדינות שונות, אני גם פעלתי באנגליה, למרות שהייתי רק שנה שם.
כן.
אז שאלת אותי פעם האחרונה, איך אני הגעתי לזה בגיל צעיר, ולהתעסק ולהתערף, אני יודע מה, הרבו אותי, מפני שהיה לי עוד.